אנחנו מדברים על עקרונות לימוד תורה לבעלי תשובה. מתוך עקרונות הלימוד לבעלי תשובה, אנחנו לומדים עקרונות לימוד לכל אדם, לכל יהודי. והעקרונות האלה הם מאוד בסיסיים ומאוד חשובים. מה אני מתכוון? אם תסתכלו, יש לכם שני דפים. דף אחד מביא סיפור ממסכת שבת. יש לנו פה צילום ממסכת שבת, אם אין היה. הסיפור במסכת שבת הוא תנא דבי אליהו. סיפור של אליהו הנביא. מעשה בתלמיד אחד, ששנה הרבה, וקרא הרבה, ושימש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימיו. טרגדיה גדולה. מציאות כזאת שבן אדם שלמד הרבה שנים, לכאורה היה יכול להיות, לפחות, אם לא רב בעם ישראל, אבל אדם יהודי טוב שיתרום הרבה לציבור. והוא מת צעיר לימים. כן? אז חצי ימיו. חצי, הרב אמנם מסביר בין היה למה זה חצי, אבל חצי נשמע, גיל 35 מתוך 70, משהו באמת די מבהיר. אז אנחנו צריכים להבין בסיפור הזה כמה דברים. ואנחנו קודם כל נלמד את האין היה לסיפור, אחר כך נשווה לו סיפורים על גדולי ישראל שחזו בתשובה. בהמשך תבינו למה. ומה זה שייך לפה. אז קודם כל, בואו נלמד את האין היה הזה. תנא דבי אליהו, מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה. כותב הרב קוק פה בין היה, כדאי להסתכל בפנים, הסדר המורגל, הסדר הרגיל שמחנכים ילדים, הוא מקרא, משנה ותלמוד. יש לכם את הדף, בדיוק, הדף הזה של מסכת שבת, פרק ראשון, אני באות נון ה'. הסדר המורגל הוא מקרא, משנה ותלמוד. תלמוד הוא שימוש תלמידי חכמים. זה דבר שכתוב פה ברשי, שימוש תלמידי חכמים, אומר רשי בפירוש, זה תלמוד, נבין את זה יותר בהמשך. כן עושה הסדר ההדרגי, כן, ההדרגתי בלשוננו, בתינוק המתחיל ללמוד מצד טבע העניין. כלומר, אנחנו מבינים שאם מלמדים ילד, כולם אומרים, טוב, זה פשוט, קודם כל מלמדים אותו תורה שבכתב, אחר כך מלמדים אותו משנה, אחר כך הגמרא, זה לא כל כך פשוט. למה לא כל כך פשוט? כי זה שתורה שבכתב היא לכאורה הדבר הבסיסי ביותר, זה בכלל לא אומר שלומדים אותו ראשון. אם מגיע יהודי למכון מאיר ואומר לי, אני רוצה, די, לא רוצה ללמוד משהו אחר, אף פעם לא למדתי תנ"ך, אני רוצה לשבת ללמוד תנ"ך עד שאני גומר, אני אומר לו, אל תעשה דבר כזה. למה לא? הרי זה הדבר הכי יסודי. קודם כל, שאלה, מה זה נקרא יסודי? בגלל שהקומה הראשונה של בניין, הקומה הראשונה, המקלט בדרך כלל של בניין, הוא קומת היסוד, שם היסודות של הבניין. אז זה אומר שצריך קודם כל לגור במקלט? לא. זה אומר שצריך קודם כל להשתמש במקלט? לא. משתמשים בדרך כלל בקומות העליונות. אבל נכון, היסודות של הבניין הם במקלט, אבל זה לא אומר לנו שום דבר לגבי השימוש. יותר מזה, תנ"ך, תורה שבכתב, ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כך שאפשר ללמוד אותו רק עם תורה שבעל פה. מי שלומד תנ"ך בלי תורה שבעל פה לא מבין בכלל את התנ"ך. התנ"ך לא מיועד לכך שכל בן אדם יקרא אותו ויבין את מה שהוא מבין. זה לא נכון. מה שהוא מבין זה לא אמיתי, זה לא תורה. יותר מזה, הרי אין אף מצווה כמעט בתורה שאפשר לקיים אותה בלי תורה שבעל פה. איך אתה יודע מה זה הנחת תפילין? באמת היא שהמילה תפילין, הרי כתוב, תותפות, לאות, לתותפות, כל מיני דברים. מה זה? ציצית, מה זה? מזוזה, מהי? אין כמעט אף מצווה שאפשר לקיים בתורה בלי תורה שבעל פה. אבל יותר מזה, אין כמעט פסוק שאפשר להבין בתורה בלי תורה שבעל פה. אז זה לא דבר כזה פשוט שלומדים תורה שבכתב ראשון. אלא אומר הרב, באמת יש לזה סיבה. זה הסדר ההדרגתי בתינוק. כלומר, תינוק זה ביטוי, היום תינוק זה אחד שלא יודע לדבר. בימי חז"ל יש ביטוי תינוקות של בית רבן. כך דף בבקשה, דפים. תינוקות של בית רבן, פירוש הדבר, ילדים קטנים שלומדים תורה בשנים הראשונות. כמו שלמדנו לפני כמה שיעורים, שעל פי ההלכה חייבים שילד מתחיל לדבר, או מלמדים אותו להגיד תורה ציווה לנו משה, אחר כך לאט לאט ממשיכים איתו, כשהוא מגיע בערך לגיל 5, מכניסים אותו ללימודים, 5-6, ומלמדים אותו את כל תורה שבכתב. זאת הלכה. חייבים. שאלו אותי גם בשבועות, מה, אבל בבתי ספר לא מלמדים כך. נכון, זה לא בסדר. אבא חייב לדאוג שהבן שלו ילמד את כל התנך. זה חובה מוחלטת בהלכה. אם מערכת הלימודים לא עושה את זה, אז זה לא מערכת לימודים, על פי ההלכה. אתה לא רואה, לא חייבים ללמוד בבת אחת את כל התנך. כן? יש שיקול דעת, אבל לא מערכת לימודים שמדלגת ומלמדת פרקים נבחרים וקוראת לעצמה מערכת דתית, זה דבר מאוד בעייתי. אז אנחנו עכשיו עוסקים בילדים קטנים, בלשון ההלכה תינוקות, שהם מתחילים את הלימוד שלהם. אומר רב קוק, זה סדר מאוד מובן שהם לומדים קודם כל תורה שבכתב. הרי אמרנו שתורה שבכתב לא לומדים קודם, לאדם מבוגר לא לומדים קודם. אדם מבוגר שמנסה להבין, תורה שבכתב זה הדבר הכי קשה להבין. אז מה עושים לילד? הרי הילדים לא לומדים לבד. הם לא פותחים חומש וקוראים אותו ומנסים להבין לבד. זה שיגעון מיוחד שקיים בימינו, שאומרים לבן אדם, תפתח את הספר, תראה מה אתה מרגיש בספר. זה לא תורה. אלא שמלמד את הילדים, אדם מבוגר, שהוא למד הרבה, הכין הרבה מאוד את הפסוקים עם התורה שבעל פה, עם כל המפרשים, עם כל מה שכתוב עליהם. הוא מכיר את הדברים לעומק, והוא בא ונותן לילדים את כל העומק הזה דרך הפסוקים. ואז מה קורה? אומר רב קוק כך, אני חוזר פה לעין היה בדף שיש לכם, כן הוא הסדר הדרגי בתינוק המתחיל ללמוד מצד טבע העניין. מה זה טבע העניין פה? זה בניין הנפש של הילד. שאם לא שיקדים המקרא, אין עניין למשנה גם מצד התכונות, תכונות הנפש, הראויות להיות נקנות על ידי הלימודים. והרב מסביר. כי שלושה הם העניינים שצריך האדם להקנות לעצמו על פי לימודיו. מה עם השלושה? הראשון הוא רגשי הלב. שיהיה ליבו לב שומע נוטה אל הטוב הקדושה ויראת השם. זה היסוד של הכל. אם האדם בונה את האישיות שלו, יש לו לב, לב זה השכל והרגש, זה כל האישיות, שומע ונוטה לטוב, הוא רוצה את הטוב, הוא רוצה קדושה, הוא רוצה דבר השם, זה חלק בסיסי של האישיות שלו. אם זה קיים, אז יש את הבסיס לכל. אם זה לא קיים, כפי שנראה בהמשך, כל מה שהוא יכול ללמוד, יכול להתמוטט לגמרי. לא יעזור לו. כמה שילמד את הכל, זה לא יעזור. אז כשאנחנו מחנכים ילד, כשאנחנו מפתחים את האישיות של הילד, אנחנו צריכים קודם כל לפתח את הדבר הזה, שיהיה לו לב, שומע נוטע לטוב הקדושה ויראת השם. שומע זה מקשיב. יש היום הרבה אנשים שמקשיבים לעצמם. אני מכיר את זה לצערי מהניסיון. אני נותן שיעורים ברוך השם כבר כמה שנים. אבל לפעמים אני נותן שיעור, ובן אדם יוצא אחרי השיעור ושואל אותי שאלה, ואני שואל את עצמי, רגע, מה הוא עשה כל השיעור? הוא שמע בשיעור את מה שהוא רצה לשמוע, וזה בדיוק הפוך ממה שאני אמרתי. זה לא לב שומע. אחר כך, אחרי שיש לאדם את הבסיס הזה, אז יש את הידיעה המעשית, אני ממשיך בפנים בעינייה, איך להוציא על הפועל רגשי הלב הטוב בחיים ובמעשה, שהם כל דברי התורה הזאת המעשי. זה מה שהתורה מלמדת אותנו, גם בהלכות, גם במוסר, בכל התחומים, איך לפעול, איך לחיות למעשה. שלב שלישי, אחר כך, הגברת השכל בעיון, בדברים העיוניים, בין המעשיים, במה שצריך עיון ושיקול, בין בדברים המופשטים מהדעות והאמונות. הדבר הראשון זה לימוד גמרא, באופן עקרוני מה שאנחנו עושים היום, והדבר השני זה לימוד אמונה בעומק. שני הדברים האלה נצרכים, שבן אדם רציני לא רק ירגיש ויעשה, אלא גם יבין. אדם שלא מבין, חסר לו, לא שהוא, רק שהוא מרגיש שחסר לו, אלא חסר לו באיכות החיים. מי שינסה לקיים את התורה בלי הבנה, אז בסופו של דבר זה עלול לגרום לנזקים גדולים. ועכשיו, אם אנחנו מבינים שיש פה שלושה שלבים, אז אומר לנו הרב קוק, הנה בראשית ילדותו של האדם איננו רואה להבחין סדר מעשי, כי רוחו זר מהחיים לפרטיהם, ואיננו מכיר העניינים המסובכים הנמצאים בחיים בפועל, שהם הם הגורמים להצריך לאדם סידור מעשי לימודי. כלומר, אם תיקח ילד קטן, ילד קטן חושב שהכל פשוט. אין, הרבה פעמים אומרים לי ילד קטן, שמע, אין לנו מספיק כסף. למה אין כסף? תחפשו עוד כסף. אין, מה, הוא לא מבין איך מקבלים כסף, מאיפה בא הכסף, מה זה עבודה, מה זה פרנסה, מה זה לחפש עבודה, הוא לא מבין. בסדר, יפה שהוא לא מבין, בגיל שלו עדיין לא הגיע הזמן שיבין. אז מה, בגיל הזה אתה תלמד אותו, ודאי שמלמדים כל ילד, לפי מה שהוא צריך לקיים את ההלכות, אומרים לו תברך, אומרים לו תלבש ציצית, אם כשהילד יש גילאים, שכתוב בהלכה, שמגיל כזה וכזה, הילד מתחיל לקיים את המצווה. אבל אנחנו מדברים כאן, קודם כל, על ילדים קטנים, שיכול להיות שבכלל הם עוד לא מקיימים את כל המצוות, ואפילו אם הם מקיימים את המצוות, אבל הם לא לומדים את הפרטים ההלכתיים, עוד לא הגיעו לגיל הזה. אבל מה כן מלמדים אותם? מלמדים אותם את מה שבונה את הלב, את הרגשות, את היחס. כן? אז הרב אומר, הוא ממשיך פה, אני הקדמתי קצת את המאוחר, שהדברים, העניינים המסובכים הנמצאים בחיים בפועל, הם גורמים לצורך בלימוד הלכות. החושך הנמצא הוא הגורם את הצורך לאור השם. בכל הבעיות של בחיים, מצריכות אותנו ללמוד נר לרגלי דבריך שיופיע. בשביל זה התורה מדריכה אותנו. והילד בתרומת לבבו לא יוכל לשאר כל אלה, הוא לא מבין את כל הבעיות. כי ליבו מלא תום ואהבה לכל החיים. ורואה העולם כולו כמישור. הכל נראה לו פשוט, חלק, מקור אורה ואמת. על כן לא לילד ללמוד המון פרטי גדרים מעשיים בהליכות החיים בפועל, בראשית דרך התפתחות שכלו. זה לא הגיע הזמן לנמד אותו כך. אמנם הרגשות צריכים לפתח בו רגשי קודש, שתומת הילדות תועיל להקליטם בלבבו התוהר והרח המוכן לו הקודש. צריך וזה מתאים. הקדוש ברוך הוא בראת עוד את האדם בחוכמה. צריך ללמד ילד את הדברים האלה, כי זה נותן את הבסיס לכל, והילד בדיוק בגיל הזה מתאים לו לקלוט את הדברים האלה. על כן תורה שבכתב מוכנת לילד בראשיתו, שהיא התורה שבכתב, אף הפי שממנה לא יוכל האדם להשתמש שימוש מעשי, הוא לא ידע יבין מזה עדיין את ההלכות, אבל את הרגש הטוב היא מעוררת, קרבת השם והחמיו והשגחתו, אהבתו וחמלתו הגבריותיו, ובייחוד על ישראל עם קרובו, מוסר הנביאים ותהילות כל חי יושב בכתבי קודש. כן, כל הדברים האלה שבתורה שבכתב, הם המעוררים רגשי הלב הטבעיים להדריכם בדרך ישרה וקדושה. לכן מלמדים ילד קודם כל תורה שבכתב. וכפי שאמרנו, מי שמלמד צריך לדעת את התורה שבעל פה, צריך לדעת את הדברים לעומקם. אבל הוא מספר לילד ומראה לילד איך הדברים מתנהלים, והילד מתרגש, קולט את הרגשות, בונה את האישיות על פי זה, מכין את עצמו לחיים שלמים שהכל יהיה אצלו פתוח לקליטה של תורה בהמשך, של דבר השם בהמשך החיים שלו. ואחר כך, כאשר ייכנס יותר למקי החיים, צריך להדריכו בלימודים מעשיים, היא המשנה. וביותו כבר חמוש ברגשי לב נכונים, דבר אחד, ודעת המעשיים הישרים, דבר שני, מקרא ומשנה, אז העת ראויה להגדיר שכלו בהתפתחות עיונית. אז זה הסדר שמלמדים ילדים. עד היום. כן? כשמכניסים ילד לתלמוד תורה, מלמדים אותו קודם כל, מתחילים בתנך. עכשיו זה לא שגומרים את כל התנך בבת אחת ורק אחר כך מתחילים במשנה. אבל משנה מתחילים בגיל יותר מבוגר, ואז משלבים משנה עם המשך התנך. בגיל עוד יותר מבוגר, מתחילים לימוד גמרא, ומשלבים את זה עם המשך המשנה והמשך התנך. אבל כאן יש בעיה. אומר הרב, אמנם האדם הגדול, שכבר עול החיים עליו נטוי. אדם גדול, הכוונה אדם מבוגר. יבוא אדם מבוגר ויגיד, כמו שאמרנו קודם, אני רוצה ללמוד תנך. שמע, אתה צריך קודם כל ללמוד הלכות. אתה צריך ללמוד אמונה. אתה צריך ללמוד גמרא. ודאי שאתה צריך גם ללמוד תנך. אבל זה לא הלימוד העיקרי. אתה לא מתחיל בזה ורק אחר כך מתקדם לדברים האחרים. הוא בהדרכתו התמידית לעצמו צריך להקדים הסידור המעשי קודם שישתדל להגדיל את תפארת רגשותיו. למה? שהוא יגיד גם כן אני רוצה לבנות את הרגש, נכון? אתה צריך לבנות את הרגש. אבל אם אתה תנסה לבנות את הרגש קודם, אומר הרב, עלול הוא סבל החיים לקלקל את סדר מעשיו. אם הוא יתנהג בצורה לא נכונה, הוא יתנהג בניגוד לתורה, בניגוד להלכה, אשר אז לא יוכל כלל להתנסה לרגשות הקדושים הערוכים בתורה ובנביאים. אדם שחי חיים שהם הפוכים מהתורה, לא יכול לבנות את הרגשות. שאל, להתחיל משהו, להתקרב, כן, אנחנו לא אומרים עבוד, אף בן אדם לא עבוד. כל בן אדם יכול להתקרב, אבל להתקרב זה לא לבנות. צריך להתקרב, אחר כך בא בן אדם ושואל, איך עכשיו אני בונה בצורה שיטתית, בצורה מסודרת? אז צריך לתת לו סדר מסודר. אז הוא אומר אבל כשבן אדם מגיע לגיל מבוגר יותר, לסדר כזה מסודר, הוא לא יכול להתחיל ברגשות. הוא צריך להתחיל במעשה. על כן הסדר הרגיל בחיים לאיש שהוא בא כבר בשנים, והוא רוצה ללמוד תורה שבתורת השם חפצו, הוא משנה ואחר כך מקרא. היפוך הסדר הטבעי הילדותי. על כן נאמר כאן בכיוון, בצורה מכוונת, מדויקת, שאותו תלמיד שנה הרבה קודם, ואחר כך קרא הרבה. ואחר כך הרבה חי על בפיתוח השכל בעיון, ושימש תלמידי חכמים הרבה. זה דיוק של הרב, שהוא מאוד חשוב לנו. אנחנו לומדים כאן משהו מאוד עקרוני לגבי הסדר. מי שאמרתי, יש הרבה טעויות בדברים האלה. הרבה טעויות שבאים אנשים מתוך רצון טוב, והם לומדים מה שבא להם. מה זה מה שבא להם? לא, הם רוצים לשבת בבית המדרש ולשקוד על הלימוד. הם לא מתייעצים. מה קורה כשלא מתייעצים? כשלא מתייעצים זה חמור מאוד. אפשר להגיע, מה זה חמור מאוד, למה שהתלמיד הזה הגיע, שהוא מת בחצי ימיו. למה? מסביר רב קוק בהמשך, היה חסר לו דבר מאוד מאוד עקרוני. הוא כנראה היה בעל תשובה. מדובר פה על מישהו מבוגר שלומד. לא למד כשהוא היה ילד, אחר כשהוא היה ילד הוא היה לומד את הכל לפי הסדר. הוא למד הרבה הרבה. אבל אומר רב קוק בהמשך, שהוא בא לקיים את ההלכות, הוא לא קיים את ההלכות בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר. הוא קיים את ההלכות כי היה נראה לו על פי השכל האנושי, ההבנה הישרה שלו, שכך צריך לעשות. מה הבעיה? יפה מאוד לכאורה, הוא מבין. כן, הוא היה בסדר. מבחינת הקיום המעשי הוא עשה את כל מה שהיה צריך לעשות. אבל בן אדם שמעדיף את השכל שלו על גבי התורה, על גבי הקדוש ברוך הוא, יש בזה סכנה עצומה. למעשה הוא נשאר עם העולם שלו, עם הדעות הקדומות שלו, עם השקפת החיים שלו, אלא שהוא היה אדם מיוחד וזה יתאים לו לתורה. ומי שזה לא יתאים לו לתורה, מה יקרה? אז הוא יגיד לא, אני לא רוצה את המצווה הזאת כי זה לא מתאים לי. זה כמובן גם מסוכן מאוד וגם לא נכון, גם לא אמת. אדם חייב לדעת שלא כל האמת נמצאת אצלו. אדם חושב, הנה, האמת שלי, כך אומרים היום. מה זה האמת שלך? אתן לכם דוגמה פשוטה. יש משחק כזה אצל ילדים, מוציאים ילד מהחדר, קבוצה נשארת בחדר, ואז הם מסכמים ביניהם משהו והילד צריך לנחש. תארו לעצמכם ניחוש פשוט. יש כיסא פה או אין כיסא פה? האמת הזאת היא אמת של מי? מה זה אמת של מי? או שיש כיסא או שאין כיסא. אמת היא דבר אובייקטיבי. לא תלוי באדם הזה או אדם אחר. שאלה אם אתה יודע את האמת או לא יודע את האמת. מה שאומרים היום אמת שלי, זה בגלל שבעולם המערבי ויתרו על האמת בענייני דעות. אין אמת. אין אמת, אז כל אחד יש לו את מה שהוא החליט, מה שהוא בחר, מה שהוא מרגיש. זה מה שקוראים האמת שלי. המילה אמת היא לא נכונה. זה עיוות של המילה, של התוכן המקורי של המילה. זה רעיונות שלי, הרגשות שלי. אבל התורה היא אמת מוחלטת אלוקית. ואם אתה מנסה לכופף את האמת האלוקית להרגשות שלך, אז אתה לא עובד את השם, אתה עובד את עצמך. רגע. אז יהיה בן אדם שהוא יעבוד את עצמו, זה בדיוק יתאים לו לקיים מצוות. טוב, נחמד. אבל הוא לא באמת. הוא כרגע זכר, יש סייעתא דשמיא, אז הוא מגיע לאמת. אבל הוא לא בא מתוך האמת. הוא לא חי את האמת, הוא חי את עצמו. ואם מישהו אחר, חבר שלו, מישהו תלמיד שלו, ילמד ממנו, אותו אחד הרי למד הרבה, זה שאנחנו מדברים עליו, הוא היה מלמד אחרים, אומר הרב קוק, זה היה סכנה עצומה, כי הוא היה מלמד אחרים ללכת לפי ההגשות האישיות שלהם. מי אומר שהם היו עושים את דברי התורה? אז הם עושים כבר, בניגוד לתורה. זה סכנה עצומה שיש בהרבה בעלי תשובה. ובהרבה אנשים שהם לא בעלי תשובה היום. שהאדם במקום לעבוד את השם עובד את עצמו. שבמקום לשאול, כמו שאמרנו, שילד צריך לשאול מה לשמוע, שיהיה לו לב לשמוע מה דבר השם. כך היה הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה. היה בא לתת לנו שיחה בפרשת שבוע, היה אומר, בוא נשמע מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו היום. אנחנו רוצים לשמוע מה השם אומר. זה כל החיים שלנו. אבל האדם שבונה על גבי עצמו, על גבי הדעות שלו, הוא לא מנסה לשמוע דבר השם. הוא יכול להגיע לכל מיני טעויות, לכל מיני עיוותים, לכל מיני לא אמת, לכל מיני שקרים, עד לתוצאות החמורות ביותר. התוצאות החמורות שבן אדם הזה מת בחצי ימיו, כי הקדוש ברוך הוא ריחם עליו, אמר הוא יישאר בעולם הזה, הוא יקלקל כל כך שעדיף שהוא ימות. עכשיו, יש פה יסוד חשוב שהרב קוק מלמד אותנו. בהמשך הדברים על אותו תלמיד, שהוא באמת ניסה כנראה ונכשל, אבל הוא... אחרי שהוא למד משנה ומקרא, הוא שימש תלמידי חכמים. למה צריך לשמש תלמידי חכמים? מסביר לנו הרב קוק ששימוש תלמידי חכמים, באמת, אם אותו תלמיד היה זוכה ומצליח, זה הפתרון לכל הבעיה הזאת. כי יש הרבה דברים שאי אפשר ללמוד אותם בספר. אי אפשר להבין אותם לבד. אנחנו מדברים עכשיו על סדרי לימוד, איך לומדים. אז כל, אז אחרי השיעור שנתתי בשבוע, ניגש אליי בן אדם, אומר, על פי השיעור שלך צריך כך וכך וכך. אני אמרתי את זה? לא, לא אמרתי את זה. אין, מה סיפרתי לכם קודם? שיש לפעמים אנשים ששומעים בדיוק הפוך. מה זה שימוש תלמידי חכמים? שימוש תלמידי חכמים זה אדם שלא רק מסתמך על זה שהוא קרא או שמע, אלא הוא הולך ומברר עם תלמיד חכם. הוא עושה לעצמו רב. שימוש תלמידי חכמים זה הרב קוק מביא כאן את מה שכתוב בחז"ל, הזכרנו את זה גם כן בשיעור הקודם, שיש מצווה לדבק בתלמידי חכמים. נראה עוד מעט, כתוב, הווי שותה בצמא, הווי מתאבק באפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם. אדם בא ללמוד, צריך לשאול, לברר. יכול להיות שיש פה, אני יודע מה, 10 תלמידים, 10 סדרי לימוד שונים. איך יודעים? כל אחד צריך לקבל הדרכה מהרב שמכיר אותו. צריך את, קודם כל, את הצימאון לשמוע, שותה וצמא דבריהם, לב שומע כמו שראינו פה, וצריך לשאול, צריך ללכת, וצריך שהרב יבוא ויעבוד איתך ויכיר אותך, ויגיד לך, עכשיו אתה לומד א', ועכשיו אתה לומד ב', ועכשיו אתה לומד ק'. מה פתאום ק'? לא למדתי, כן, לא ג', לא ד', לא ה', מה פתאום ק'? כן. עכשיו אתה תלמד קוף, זה יקדם אותך ויאפשר לך ללמוד את ג' ד' ו-ה' ואת כל הדברים האלה. רב יודע קצת יותר, יש לו קצת יותר ניסיון, הוא כבר למד את הדברים, הוא כבר מכיר אותם. זה דבר עקרוני מאוד בסדרי לימוד. ובו אנחנו נראה שתלמידי אלה שהיו בעלי תשובה, שלמדו בצורה כזאת, הם זכו להיות גדולים בעם ישראל. בניגוד לתלמיד הזה שעומד בחצי ימה, יש לנו שתי דוגמאות של בעלי תשובה שנהיו מגדולי הגדולים של התנאים בזמן המשנה בעם ישראל. זה יש לכם, כן, מה השאלה?
איך אתה יודע שאתה לא עובד את עצמך?
שאל אותה באף שלך. זה גם כן דבר שהרמב״ם כותב בשמונה פרקים, בהקדמה שלו לפרקי אבות, שכל בן אדם צריך לחשוד בעצמו, שיכול להיות שהוא באמת לא רואה את הדברים בצורה אובייקטיבית. איך אתה יודע? אתה הולך לרב ושואל. אתה בודק איתו את הדברים, יושב איתו, מברר איתו, אם אתה רואה את הדברים בצורה נכונה, אם אתה מפרש את הדברים בצורה נכונה, אם אתה מתנהג בצורה נכונה. למה זה בולט אצל בעלי תשובה? כי בעלי תשובה יש להם ברוך השם דחף עצום להתקדם. זה דבר יפה מאוד. כשהדחף הזה מנווט בכיוון נכון, אנחנו נראה לאיזה גדלות זה יכול להגיע. אבל אם האדם הולך ובונה לעצמו, כן, כמו שראיתי, עובד את עצמו, אז הוא בתור בעל תשובה, אתה רואה את החבר'ה פתאום, מה אמרתי, נכנס לך בן אדם לבית מדרש עם איזה כובע משונה. מה, כל הרבנים פה הולכים עם כובעים כאלה? טוב, אנחנו נחמדים אליו, לא שואלים אותו את זה. אבל מה הוא שואל, למה הוא לא שואל את עצמו? כי הוא כרגע שקוע, יש לו איזה מהלך, יש לו איזה כיוון, הוא צריך בשביל זה ללכת עם כובע. אם הוא היה יושב עם הרב שלו ושואל אותו, תגיד, זה רעיון טוב שאני אלך עם כובע? זה היה מגלה תוך זמן קצר שהוא נתפס לאיזה שיגעון. אין, הבאתי כובע סתם לדוגמה כמובן, אבל יש דברים אחרים, מי שכל מי שמסתובב פה בבית המדרש יכול לראות אותם. אפילו מי שלא מסתובב בבית המדרש. אז זה דבר, הדברים האלה צריכים תמיד בירור ושאלה. עכשיו לפעמים יש אדם שבאמת יש לו דבר מיוחד, יש לו יכולת מיוחדת, יש לו כישרון מיוחד. ואז הרב אומר לו, כן, אתה רוצה לעשות את זה? מצוין. אתה בדיוק במצב שאם תרוץ קדימה, אתה תזכה, אתה תרוויח. אז הרב אומר לו, אז אם כן זה כן טוב. זה כן שקול, הוא לא צריך לסמוך על עצמו כדי להיות אובייקטיבי. אז לכן, איך בן אדם יודע אם הוא עובד את השם או עובד את עצמו? הוא מתייעץ עם הרב.
אני יכול
לצור
במצב של...
אני חושב שאם יש לך בן אדם, לדוגמה, שלומד בפואה, והוא, אחרי שהוא למד את כל השנים בבית ספר לרפואה, אומרים לו, עכשיו אתה עושה סטאז'. אתה עובד בפיקוח של רופא ותיק יותר. אתה חושב שזה יכול ליצור אצלו תלות? לא. זה מכשיר אותו לעבודה בתור בן אדם רציני. אם הוא לוקח את המקצוע ברצינות, הוא רוצה ללמוד אצל מישהו מבוגר יותר. אז למה אתה חושב שבן אדם שרוצה לעשות את הדבר הרציני של קיום תורה ומצוות, עבודת השם, הוא לא יכול לעשות סטאז' אצל מישהו שיודע הרבה יותר טוב ממנו? זה הופך אותו לתלותי? לא. מלבד זאת, יש לנו הדרכה של חז"ל, של עשה לך רב. אז אם חז"ל אומרים עשה לך רב, אז אנחנו נבוא ונאמר, זה הופך את האדם לתלותי? יש בן אדם שלא יודע, עושה את עשה לך רב בצורה מרובטת, בצורה לא נכונה. טוב, אז הרב גם את זה יגיד לו, אבל זה בדרך כלל לא מה שקורה. בואו תראו בדף השני, יש לנו פה שני בעלי תשובה ענקיים בעם ישראל. קודם כל, סיפור ראשון, מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס. יש ספר מיוחד שכתב התנא רבי אליעזר, פרקי רבי אליעזר הגדול. איך התחיל רבי אליעזר? שהיו לאביו, אבא שלו היה אדם עשיר, עם הרבה אדמות חקלאיות. היו לו חורשים, היו חורשים על גבי המענה בשדה, והוא, הבן של בעל הבית, היה חורש בתרשים, בשטח עם הסלעי. ישב לו והיה בוכה. אמר לו אביו, מפני מה אתה בוחר? שמה מצטער אתה שאתה חורש בתרשים. עכשיו אתה חורש על גבי המענה, ניתן לך עבודה יותר קלה. ישב לו על גבי המענה והיה בוכה. מה זה, בן אדם מבוגר בוכה? אמר לו, מפני מה אתה בוחר? שמה מצטער אתה שאתה חורש על גבי המענה? מה קרה עכשיו? אמר לו, לא. ולמה אתה בוחר? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה. עכשיו תבינו, זה לא מציאות שיש לנו היום, שהבית הזה הוא בית שלא שמע תורה ומצוות. תראו עוד רגע מה אבא שלו עונה לו. אבל זה מצב שהוא בתור ילד קטן ישב, למד תורה, ואחר כך הוציאו אותו לעבודה. לא הספיק ללמוד בישיבה, לא הספיק להתקדם בלימוד. אמר לו, אבא שלו אומר לו, והלא בן 28 שנים אתה. אתה כבר מבוגר. ואתה מבקש ללמוד תורה? אלא קח לך אישה, ותוליד לך בנים, ואתה מוליכן לבית הספר. מה זה אומר? אבא שלו היה טיפוס מעשי, כמו בהרבה אבות היום, הוא היה תשמע, צריך פרנסה, צריך מקצוע, כבר מאוחר מדי בגיל 28 ללכת ללמוד תורה. אמרתי, היה צריך להזמין אותו למכון מאיר, למד חבר פה, בגילאים האלה עוזבים אפילו משרות בהייטק ומתיישבים ללמוד. ברוך השם. אבל הוא לא הבין, יש הרבה אבות שלא מבינים, כן.
רב, אנחנו לומדים מזה שמה שהתכוון זה שבנות מזכים לאב, שבנים, מזכים לאב.
יש בזה גם עניין, אבל כן, אבל קודם כל הוא לא האמין שהבן שלו יכול בגיל 28 לשבת וללמוד. מה קרה? רבי אליעזר לא היה מוכן לא ללמוד תורה. עשה שתי שבתות ולא טעם כלום. לא היה מסוגל לאכול. בלי תורה אין לו חיים. לא טעם כלום. עד שנגלה לו אליהו זכור לטוב ואמר לו, בן הורקנוס, למה אתה בוכה? אז אליהו הנביא אומר לו עכשיו. אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, אם אתה מבקש ללמוד תורה, עלי לירושלים, אצל רבן יוחנן בן זכאי. זה ראש הסנהדרין. רבן יוחנן בן זכאי, גדול הדור. יעשה בחור שלא למד תורה אצל גדול הדור. לא היה מכון מאיר. הלך לגדול הדור. מה עשה רבי יוחנן בן זכאי? כן? יושב לו רבי אליעזר ובוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו, מפני שאני מבקש ללמוד תורה. אמר לו, בן מי אתה? ולא יגיד לו. לא רוצה פרוטקציות, לא רוצה לספר לו שאבא שלו עשיר. אמר לו, מימיך לא למדת קריאת שמע ולא תפילה ולא ברכת המזון. אמר לו, לאו. לא, ידע ודאי להתפלל, אבל הוא לא למד את הפירוש. אמר לו, עמוד ולמדך שלושתן. שוב, ישב והיה בוכה. אמר לו, מפני מה אתה בוכה? אמר לו שאני מבקש ללמוד תורה. והיה אומר לו שתי הלכות כל ימי השבוע, והיה חוזר לו עליהן ומדבקן. זה דבר מיוחד. מסביר לו המפרש, יש פה פירוש על פרק רבי אליעזר, של אחד מגדולי הדורות בדורות הקודמים. אומר, כנראה שרבן יוחנן בן זכאי לימד את רבי אליעזר, עוד לא היה רב, הלכה בבוקר, ומה זה מדבקן? רבי אליעזר עבד על ההלכה הזאת כל היום. בערב הוא לימד אותו עוד הלכה, ורבי אליעזר עבד על ההלכה הזאת כל הלילה. שתי הלכות ביום סך הכל. אלא מה, במשך שבוע, למה כתוב שבוע? בגלל המשך הסיפור. בהמשך הסיפור כתוב שבמשך כל השבוע הזה הוא לא אכל. הוא ברח מהבית, לא היה לו כסף. הוא היה לועס אדמה כדי להשקיט את הרעבון שלו. עד כדי כך. אבל תחשבו על הסבלנות. הרבה פעמים מגיע לפה יהודי, רוצה ללמוד, ישר רוצה ללמוד את הדברים הכי חשובים, הכי טובים, הכי רציניים, רוצה לרוץ קדימה. שוב, זה הרגשה טבעית, טוב שהוא רוצה. אבל מה עשה רבי אליעזר? הלכה, הלכה, הלכה. לא לרוץ. גם זה צריך הדרכה, איך עושים. אבל יש לו את הסבלנות להתקדם צעד אחרי צעד, להשלים את כל מה שהוא לא למד כל השנים. אי אפשר לקפוץ בבת אחת. היה לומד שתי הלכות ומדבקן, חוזר עליהן, מעמיק בהן, מוודא שהוא מבין אותן. שוב, הדרכה פרטית כל אחד מקבל מהרב שלו, אבל הסבלנות, הנכונות לבוא ולהתחיל צעד אחרי צעד בצעדים הכי קטנים, את זה אנחנו לומדים מרבי אליעזר, וזה כולנו לומדים. כן, לא משנה אם בעלי תשובה או לא בעלי תשובה. כן. יש פה הרבה דברים מאוד חשובים בסיפור, אבל זה הגיע למצב, אומרים לנו חז"ל פה, שרבי אליעזר למד הרבה, ויום אחד האבא שלו בא לירושלים. אז רבן יוחנן בן זכאי עשה תרגיל חינוכי. הוא אמר לתלמידים שלו, את הורקנוס הזה, אתם תושיבו, אני עושה מסיבה, סעודה לכבוד התורה, אתם תושיבו אותו עם האנשים הכי חשובים בירושלים. אז זה ליגה אחרת. הורקנוס הוא בן אדם עשיר, אבל הוא מוצא את עצמו פתאום עם המיליונרים הכי גדולים במדינה. הוא לא בדיוק יודע מה קורה. ואז רבן יוחנן בן זכאי אומר לרבי אליעזר, אתה תקום ותגיד דבר תורה. רצה לכבד אותו, שאבא שלו יראה איזה בן יש לו. וזה באמת, בסופו של דבר, זה פעל. כי רבן יוחנן בן זכאי ראה שרבן אליעזר מתבייש, הוא יצא מהחדר, הקשיב מהצד. אחר כך הוא חזר, נתן לו נשיקה, ואמר, אשרי אברהם, יצחק ויעקב, שיצא מהם תלמיד חכם כזה. אז הורקנוס מסתכל, שואל את האנשים, למי רבן יוחנן בן זכאי אומר דבר שבח כזה גדול? אומר לי, אליעזר בן הורקנוס. אז הוא אומר, טוב, אז שלא יגיד אשרי אברהם יצחק ויעקב, שיגיד אשרי, אשרי הורקנוס שיצא לי בן כזה. זה סיום טוב לסיפור, הוא העריך אותו וכיבד אותו ואהב אותו, שמח בלימוד שהוא למד. אבל יש פה דבר חשוב, באמצע, יש פה, אתם רואים, בתור השלישי כתוב פרק שני. יש פרק בשליש התחתון, כתב מסופר שרבי יוחנן בן זכאי אמר לו לרבי אליעזר, אמור לנו דבר אחד מן התורה. עונה לו רבי אליעזר, אמר לו, רבי, אמשור לך משל למה הדבר דומה. לבור הזה, שאינו יכול להוציא מים יותר ממה שהיה מוציא, כך אני איני יכול לומר דברי תורה יותר ממה שקיבלתי ממך. שימו לב לענווה. דיברנו קודם על היחס לרב. רבי אליעזר הזה שעוד רגע הולך לקבל את השבחים הכי גדולים, אז הוא אומר לרבן יוחנן בן זכאי, אני לא יכול להגיד שום דבר שלא שמעתי ממך. ובאמת חזל אומרים שכל החיים הוא התנהג כך. שרבי אליעזר, שהיה גאון עצום, וחידש דברים שאף אחד לא שמע, אבל באמת הוא אף פעם לא אמר דבר שהוא לא שמע מפי רבו. זה יחס של תלמיד לרב. והדבר הזה מודגש לנו עוד יותר בדברים על בעל התשובה הגדול הנוסף שיש בחזל. וזה רבי עקיבא. יש פה מקור שהבאתי לכם, צד ימין בדף, מחיבור בשם אבות רבי נתן. כן, תשע.
מה עם היחס לרב? אתה צריך לבוא כאילו, כי פה די מצמידים לך הרב, אז אם אתה צריך לבוא מיד היחס הזה, כי לא שמעת אותו מחילה ש... כאילו, לא שצריך לעמוד במבחן, אבל בכל זאת זה קשה, כאילו פתאום לקבל בן אדם עליך, וכאילו להתייחס אליו בצורה כזאת.
תראה, אני לא אמרתי שצריך להתייחס לכל רב כאילו שהוא רבן יוחנן בן זכאי. וככה שואלים אותי גם באינטרנט שהרב עונה בשאלות הלכתיות אבל לא בשאלות פנימיות נפשיות. קודם כל, כל בן אדם צריך רב. יש לך שאלה בהלכה? יש לך בית כנסת? אתה הולך לבית כנסת, שואל את הרב של בית הכנסת, הוא רב. אם הוא רב, אז מה שהוא אומר לך, זה הלכה כאילו ששמעת ממשה רבנו. יש על זה מקורות, במשנה ובגמרא ובהלכה, אדם חייב להתייחס כך לרב. זה לא בגלל שאתה מכיר אותו, לא בגלל שאתה יודע מה ערכו, אלא בגלל זה שהוא מלמד אותך תורה. וזה מוחלט. עכשיו, מה שכן, נכון? יש רבנים שונים, ויש רמות שונות בין הרבנים, וודאי שלא דומה היחס שאנחנו מתייחסים לרב שהוא צעיר, יש לו תפקיד, לבין מישהו גדול אדון. זה פשוט. וגם כל אדם צריך למצוא לעצמו את הרב שמתאים לו, שיכול לענות לו על השאלות שלו. גם במכון מאיר, וכשתלמיד חדש מגיע, אז אנחנו מצמידים אותו לרב, כי אנחנו עושים הערכה על איזה רב הוא יכול להתאים. אבל אם התלמיד בא ואומר, לא מתאים לי עם הרב הזה, אני רוצה רב אחר, אז ודאי שמחליפים לו. אבל אם האדם יבוא מתוך גישה שאולי הרב לא יודע, אולי הוא לא מבין, תשמע, מה שבטוח, הוא יודע יותר ממך. אחרת אתה היית צריך להיות רב שלו. או חבר שלו, חברותה שלו. הוא יודע מה כתוב בתורה. ואתה צריך להתחיל לקבל ממנו. אם לא תתחיל בגישה הנכונה, לא תתקדם. ואם אתה תנסה ללמוד לבד, אז התוצאות הן כמו שאמרתי קודם. עוד מעט אנחנו נראה את התוצאות. שאלת מה זה תוצאות חמורות. עוד מעט אנחנו נראה את זה בצורה עוד יותר מפורשת בדברי חז"ל. אז אתה בא, שואל את הרב, מה לעשות? יש לך בעיה, זה לא מסתדר לך, אז תחזור לרב, תשאל אותו עוד פעם. איכשהו לפעמים מגיעים למשבר, כמה שרב אומר, אתה לא מסתדר עם זה, אז בסדר. אז הולכים למי שאחראי, לדוגמה במכון מאיר, ואומרים לו, יש לי בעיה עם הרב, אני מבקש שתיצור לי קשר עם רב אחר. אבל כל זה בתנאי שאתה רוצה לשמוע, שאתה פתוח לקבל. אבל אם בן אדם אומר, לא, זה אני לא מסכים, זה לא אני. זה בדיוק מה שאמרתי קודם, שהוא עובד את עצמו ולא עובד את הקדוש ברוך הוא. בואו תראו את מה שאומר רבי עקיבא. התחלתי להגיד לכם, יש פה ספר, בש"ס, יש ספר, שהוא הרחבה של פרקי אבות. כמו שיש במשנה, מסכת אבות, שהיא דברי תורה על... בניית האישיות, על המידות, כך יש הרחבה על פרקי אבות, זה נמצא גם כן בתוך הגמרא, בסוף סכת עבודה זרה, אבות דרבי נתן, שזה הרחבה על פרקי אבות. אז אני הבאתי לכם פה משהו מאבות דרבי נתן, שבסכת אבות כתוב, ונזכרתי קודם, הווי מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. כך היחס הנפשי שאדם צריך שיהיה לו לבבנים. זה אומר אבות רבי נתן, והווה מתאבק באפר רגליהם כיצד? בזמן שתמיד חכם נכנס לעיר, אל תאמר איני צריך לו. מה, יש לי זמן? אני יושב, לומד תורה, לא צריך לשמוע עוד שיעור. אלא לך אצלו, ואל תשב עמו, אתה החבר שלו. כן, אתה יושב יחד איתו על גבי המיטה, על גבי הכיסא, על גבי הספסל. לא, אל תעשה את זה. אלא שב לפניו על הארץ. וכל דבר שיצא מפיו קבלו עליך באימה, ביראה, ברטט ובזיה, כדרך שקיבלו אבותינו מהר סיני. אתה עכשיו מקבל תורה, אתה לומד תורה. הרב הזה מלמד אותך תורה. צריך את היחס הנפשי הנכון. דבר אחר, הווה מתאבק באפר רגליהם, זה רבי אליעזר. ראינו את רבי אליעזר קודם. והווה שותה בצמא את דבריהם, זה רבי עקיבא. איך זה רבי עקיבא? מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו, בין 40 שנה היה ולא שנה כלום. כן, רבי עקיבא, רבי אליעזר ראינו בגיל 28, רבי עקיבא הוא בין 40. מה זה לא שנה כלום? אמרנו, קודם כל הילדים היו לומדים תנ"ך. את הפסוקים בתנ"ך עוד רגע נראה שהוא ידע. אבל הוא לא למד אפילו משנה. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר, מי חקק אבן זו? אמרו, לא המים שתדיר נופלים עליה בכל יום? כן. הוא ראה, יש הרבה פעמים דבר כזה, יש שקע באבן, במקום שהמים זורמים. מי עשה שקע כזה באבן? מה זה מי עשה? המים זורמים כאן כל הזמן. אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא אבנים שחקו מים? אתה יודע פסוקים. יש פסוק באיוב, שימו לב. רבי עקיבא, שאומרים עליו שהוא לא ידע כלום, אבל פסוקים באיוב הוא ידע. מי היום יודע איוב? זה פשוט, ילד צריך ללמוד כל התנ"ך. מה אומר הפסוק באיוב? את האבנים שוחקים, המים שוחקים גם את האבנים. מיד היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו, מה רך פסל את הקשה? דברי תורה שקשה כברזל, על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. אם המים שהם רכים, הם מסוגלים, הם עושים, נותנים להם לעבוד יום אחרי יום, לעשות שקע אפילו באבן הקשה, אז דברי תורה ודאי שישפיעו על הלב שלי. מיד חזר ללמוד תורה. עכשיו רבי עקיבא היה אדם גדול מאוד, גם שהוא לא ידע ללמוד תורה. הוא כנראה היה מסוגל לעשות את מה שאדם רגיל לא מסוגל לעשות. הרי אמרנו שיש הבדל בין ילד שבונה את הרגשות, ואחר כך לומד את המשנה ואחר כך את הגמרא, לאדם מבוגר שהוא לא יכול להתחיל, הוא צריך להתחיל מהמשנה, מההלכות. רבי עקיבא חזר לילדות, לבנות את הכל מההתחלה. הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. אמר לו רבי, למדני תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח ובנו בראש הלוח. כתב לו א' ב' ולמדע. רבי עקיבא חזר על התלמוד תורה, לכיתה א'. מה זה? הוא לא ידע לקרוא? הוא ידע לקרוא. כותבים את זה המפרשים פה, הוא ידע לבית, הוא ידע לקרוא. אבל הוא חזר לשלב היסודי ביותר, כי הוא ידע, לא כמו אותו תלמיד, מה אמרנו? למה אותו תלמיד מת מחצי ימיו? כי הוא נשאר עם השקפת העולם שלו, הוא נשאר עם הדעות שלו, הוא נשאר עם העולם שלו, והוא רק הוסיף על זה את כל הלימוד. רבי עקיבא לא רצה לעשות דבר כזה. הוא רצה לבנות את עצמו מחדש. ולכן הוא חזר לבסיס. הוא חזר לבניין היסודי ביותר. אתם מבינים איזה ענווה זה לוקח? איזה סבלנות זה? הוא הרי בן אדם מבוגר, כישרוני, הוא יכול ללכת עכשיו, ילך, כמו שעשה רבי אליעזר, לרבן יוחנן בן זכאי, לגדולי הדור, ויגיד להם, תלמדו אותי. טוב, רבי אליעזר שלח אותו אליהו הנביא. אבל רבי עקיבא, לא, הוא הולך למעמד תינוקות עם הבן שלו. אתם יודעים איזה בושה, מילא, ילך למעמד תינוקות אחר. אבל ככה הוא הולך עם הבן שלו, יושב לו שם, אומר, תלמד את הבן שלי, על הבן תלמד גם אותי. הוא לא מחפש לרוץ קדימה. הוא לא מחפש לעשות לעצמו פריצת דרך ענקית בבת אחת. לא, סבלנות להתחיל מהיסודות. אין דבר שאנחנו רואים הרבה מאוד במכון מאיר, אבל זה נכון, כפי שאמרתי, לגבי כל בן אדם. בא בן אדם, הוא כבר בן אדם מבוגר, הוא רוצה ללמוד דברים בעומק, בהבנה, בגדול. יפה מאוד, אנחנו גם רוצים שתלמד בגדול, אבל אל תשכח שאתה צריך להשלים יסודות שאתה לא יודע. אתה צריך להשלים א' ב' שאתה למדת בכיוון אחר לגמרי. ורבי עקיבא, רבי עקיבא ישב כך ולמד שנים על גבי שנים, עד שהוא נהיה ענק שבענקים. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. הלך וישב, אז הוא הלך וישב לפני רבי אליעזר ולפני רבי יהושע, אותו רבי אליעזר הגדול, היה בבוס של רבי עקיבא. אמר להם, רבותיי, פיתחו לי איתם משנה. כיוון שאמרו לו הלכה אחת, הלך וישב לו בינו לבין עצמו. אמר לו, א' זו למה נכתבה, ב' זו למה נכתבה, דבר זה למה נאמר, חזר ושאלן, והם נידן בדברים. כל דבר לבדוק, לברר, לשאול, אני מבין או אני לא מבין, לשאול את הרבנים את השאלות. סבלנות ודבקות בתלמידי חכמים. כן? זה רבי עקיבא. הווי שותה בצמד דבריהם זה רבי עקיבא, אומרים חזק. מלמד אותנו רבי עקיבא, תראו מה כתוב. אמר רבי עקיבא, כך היה תחילת השמישי לפני חכמים. פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ומצאתי מת מצווה. זאת הלכה מיוחדת בתורה, שהיום ברוך השם היא לא כל כך קיימת, אבל בזמנם לא היו טלפונים, לא היו מכוניות, אדם יכול ללכת בדרך, פתאום הוא מוצא בן אדם מת. יש כבוד גדול, שצריך לכבד את האדם גם במותו, להביא אותו לקבורה, לטפל בו. אז מת מצווה, אדם פוגש מת מצווה, צריך לטפל בו. המצווה מאוד חשובה, אפילו כהן דרך אגב, כהן שאסור לו להתאמה, אבל הוא צריך לטפל במת מצווה. אז רבי עקיבא ידע שמת מצווה זה דבר מאוד חשוב. הוא אומר, נתפלתי בו בארבעה מילין, הלך לקח אותו, סחב אותו קילומטרים, עד שהבאתיו למקום בית הקברות וקברתיו. לא, זו מצווה גדולה. כשבאתי והרציתי דברים, הוא סיפר את הדברים לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, אמרו לי, כל פסיעה ופסיעה שפסעת מעלה עליך כאילו היית שופך דמים. מה קרה? הוא עשה מצווה? לא. הוא פעל בניגוד להלכה. הוא לא הספיק ללמוד, הוא לא ידע את ההלכות. ההלכה היא שמת מצווה במצב כזה, כפי שאמרתי שהיום לא, כמעט לא קיים, קוברים אותו במקום. לא סוחבים אותו לבית הקברות. במקום קוברים אותו. לא מזיזים אותו. אמרו לו, רבי עקיבא, אתה לא יודע הלכות. רצית לעשות מצווה, סחבת אותו, על כל פסיעה שהרחקת אותו מהמקום שהוא היה, עשית איסור. איסור חמור, כי לא היית שפך דמים. אמרו לו, רבי עקיבא, אוי ובוי, מה עשיתי? אמרו להם, אמר להם, לא, בשעה שנתכוונתי לזכות, נתחייבתי כרשע, בשעה שלא נתכוונתי, על אחת כמה וכמה. כמה איסורים אני עובר אם אני לא לומד? כמה דברים יכול להיות שאני עושה לא בסדר אם אני לא שואל את הרבנים? באותה שעה לא זזתי מלשמש חכמים. אומר רבי עקיבא, זה הראה לי כמה אני חייב להיות דבוק לרבנים. לשאול אותם כל דבר. לברר איתם כל עניין. כי פה התכוונתי לעשות מצווה. ולא ידעתי, כי לא למדתי, לא ביררתי את ההלכות. אז עשיתי איסור כזה גדול. אז כל רגע יכול להיות שאני אבוא איסור. אז אני חייב כל הזמן לדבק ברבנים ולשאול אותם שאלות. הוא היה אומר, כמסקנה מזה, אומר רבי עקיבא, דלא שימש לחכמים, קטלה חייב. חייב מוות. זה דבר חמור מאוד. אז רבי עקיבא מלמד אותנו פה את כללי היסוד של הלימוד, של לימוד תורה בכלל. שזה בולט כמובן אצל בעל תשובה במצב כזה קיצוני, שהוא רוצה לקיים מצוות, והוא מאוד רוצה לקיים מצוות. הוא מוכן לעשות את הכל לקיים מצוות. ובסוף אומרים לו, עשית איסור, כי לא שאלת, לא ביררת, לא למדת מספיק. לא קיבלת הדרכה מפורטת. ורבי עקיבא הזה מוכן לשבת, לשבת אצל מלמד תינוקות, לשבת אצל הרבנים, כן? הווי מתאבק באפר רגליהם, והווי שותה בצמא דבריהם. אז זה דבר עקרוני שאנחנו צריכים לדעת, כדי להבין מה זה באמת לימוד תורה. להבין איך מחנכים. וממה התחלנו? התחלנו מילד קטן. איך ילד קטן יודע את זה? כי ילד קטן שמלמדים אותו תנך, מלמדים אותו מקרא, בדיוק את זה מכניסים לו. באים ומספרים לו רבי עקיבא. התורה שבעל פה, תגידו. נכון, גם מספרים לו סיפורים מתורה שבעל פה. מלמדים אותו חומש, מלמדים אותו איך אברהם אבינו מתייחס לקדוש ברוך הוא. כמובן, מלמדים אותו עוד דברים. מלמדים אותו איך אברהם אבינו גומל חסדים, כדי ללמד אותו להיות אדם טוב, בונים לו את הנפש, בונים לו את היחס לכל המציאות מסביב. אז כך אנחנו מכשירים לו את יסודות הנפש. עכשיו, כולנו, שאנחנו לא למדנו את הדברים האלה בילדות, בצורה הנכונה, אנחנו צריכים לחזור ולבנות את הדברים האלה. להפוך את השקפת העולם שלנו. לתקן את האישיות. זה מה שרק נספיק קצת מהדברים של הרב קוק שהבאתי פה. ההתעלות שאדם מתעלה בתלמודו, ממידותיו וממעשיו הטובים, מתגלה בחוט השקפת העולם שלו. לימוד תורה מטרתו לשנות את כל השקפת העולם. לא שבן אדם יישאר עם עצמו, עם הרעיונות שלו, עם השקפה שלו, ועל גבי זה הוא יקיים עוד הלכות וילמד כל מיני דברים ויצא עם הדעות שלו כמו שהן היו כשהוא נכנס. זה כלל יסודי בכל החינוך. זאת המטרה של החינוך, כפי שאמרנו. חינוך בונה אישיות, לא רק דעות, לא רק ידיעות, לא רק נקודות מפורטות שבן אדם ידע עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. חינוך בונה את האישיות. אז זה כל אחד מאיתנו, אנחנו עסקנו באמת, כמו בפעמים הקודמות, הפעם גם בחינוך ילדים, למדנו דבר חשוב על חינוך ילדים. אבל יותר מזה, באופן עקרוני, עסקנו הפעם בחינוך מבוגרים, בחינוך שאנחנו צריכים לחנך את עצמנו. איך אנחנו באמת מתפתחים בצורה אמיתית ומתקדמים בבניית החיים לדברי תורה. זה החינוך העצמי שכאן הוא היסוד של הכל. טוב, רבותיי, עד כאן להיום.